מיני צ'רנוביל לעניים. כתבתו של רג'ה נטור, אמסטרדם. הקריינית יפעת ניב ברק. מתוך הארץ מתאריך 28 באוקטובר 2022. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אורי פלג. אל על מסתובבים בסחיפול כמו אדונים, אי אפשר להגיד להם שום דבר. כך אומרת אנג'ל, שם בדוי בת 50, המתגוררת בשכונת ביילמר באמסטרדם. בצעירותה הייתה עדת ראייה לאסון ההתרסקות של מטוס בוינג של חברת אל על שהתרחש בשכונה, וכיום היא עובדת בתחום הביטחון בנמל התעופה סחיפול בעיר. פגשתי אותה ביום הזיכרון ה-30 לקורבנות האסון שאירע ב-4 באוקטובר 1992. היא ביקשה שזהותה לא תחשף מחשש לתגובות לא נעימות מצד תושבי השכונה. אני צריכה להיות זהירה, היא הסבירה. אנשים בשכונה לא רוצים לדבר על האסון, הם רוצים להמשיך בחייהם. אבל איך אפשר לעשות זאת כשהמדינה לא הקשיבה לנו והתעלמה מהתלונות שלנו? מה קרה באותו היום בשכונה האמסטרדמית, ואיך התנהל הטיפול בפרשה אחרי האסון, שהיה התאונה הקשה ביותר בהיסטוריה של אל על? בשאלות האלה עוסקות הן הסדרה התיעודית שמיים אפלים, שיצר נועם פנחס, הוט 8, והן הסדרה ההולנדית ההתרסקות, סלקום טיווי, ששתיהן מוקרנות בימים אלו. זה היה יום ראשון רגיל, שעת ערב מוקדמת. רוב תושבי השכונה ישבו לסעוד את ארוחת הערב שלהם. בשעה 18:35 בדיוק נשמע קול פיצוץ חזק. בניין מגורים רחב ממדים נחצה לשניים ואש גדולה פרצה בו. המטוס, שהתרסק רבע שעה לאחר המראתו מנמל התעופה סחיפול, לאחר שאיבד שניים מארבעת מנועיו, 3 ו-4, היה המטוס מטען של חברת אל על שהגיע מוקדם יותר מניו יורק ונחת לתדלוק בסחיפול בדרכו לנדבג. שני המנועים נתלשו מכנף המטוס והוא התרסק לתוך בניין מגורים בביילמר, אז שכונת מהגרים, חלקם חסרי מעמד. רוב תושביה הגיעו מסורינם שבדרום אמריקה, שהייתה בעבר קולוניה של הולנד, וכן מאפריקה וממקומות נוספים בעולם. התוצאה הייתה טרגית. לפי המניין הרשמי, 39 מתושבי השכונה נהרגו, וייתכן שהמספר היה גבוה יותר, כי חיו שם מהגרים בלתי רשומים, ובנוסף להם 4 ישראלים שהיו במטוס. הקפטן יצחק פוקס, הטייס השותף ארנון אוהד, מהנדס הטייס גדליה סופר, והנוסעת ענת סלומון, אשתו של קצין ביטחון של אל על באמסטרדם. יותר מ-50 מדירות הבניין נהרסו. בתוך זמן קצר הגיעו למקום צוותי חילוץ וכיבוי הולנדים כדי לסייע לנפגעים. העירייה העמידה לרשות התושבים אוטובוסים שלקחו אותם למקלטים זמניים. כוחות ההצלה, אנשי הכנסיות וארגוני התושבים הקימו מתחמי תמיכה לניצולים העמומים ולהיעדר ראייה לאסון. אל כל אלה הצטרפו נציגים של בוינג ואל על שסרבו לענות לשאלות העיתונאים. חיי אחרי האסון התהפכו ולא חזרו להיות אותו הדבר. איבדתי את נוף הילדות והזיכרונות שלי, אומרת מיכאל דה בן דנון, ילידת סורינם, שהתגוררה עם משפחתה בבניין שקרס. בעקבות האסון, היא מספרת, חלתה אימה בסרטן. אף על פי שהיא שרדה, למעשה איבדתי אותה. לא היה לי לאן לחזור, איבדתי הכל. מאותו הרגע הכל הסתבך. כל הצדדים המעורבים התחמקו משאלות חשובות וקריטיות שעמדו על הפרק, או אף הפיצו מידע שגוי. רק עבור כמה חודשים, הן העיתונאים ההולנדים והן התושבים הבינו שזה סיפור גדול שמעורבים בו סכומי כסף עצומים, אינטרסים ופוליטיקה. מה שהתגלה היה מטריד במיוחד. מנועים 3 ו-4 נעלמו וכך גם שתי הקופסאות השחורות. לאחר מכן נטען שאחת מהן נמצאה והסליל הפנימי שלה היה שבור. מקלטי הקול בתא המטען של הטייס נעלמו גם הם, וכמותם 250 קילוגרם מתוך 400 קילוגרם אורניום מעוקר, שנמצא בדרך כלל בזנב המטוס ותפקידו לאזן אותו אם יתהפך. עדי ראייה דיווחו ש-30 דקות אחרי ההתרסקות, דמויות בסרבלים לבנים שוטטו באתר ואספו דברים. ההולנדים טענו כי 20 טונות של מטען כלל לא הופיעו במפרט של מטען המטוס. ואם לא די בכך, יצחק ניר, טייס בוינג 747 של אל על בשנים 1971 עד 2010, סיפר בראיון לשמיים אפלים שטס באותו מטוס 3 ימים לפני האסון והבחין שהמטוס רעד. אבל הוא והטייס שלצידו לא חשבו שמדובר בבעיה של ממש. ההולנדים ירו לנקות את אזור האסון והעבירו חלקים מהמטוס לכמה הנגרים בסחיפול, צעד שלאחר מכן התגלה כטעות מרה. כי לימים ידווחו עובדי סחיפול שעבדו בקרבת ההנגרים האלה על בעיות רפואיות, ובדיקות יגלו קרינה מייננת באזור. בשלב הזה של חקירת האסון, השאלות שעמדו על הפרק היו, מה גרם לתאונה? ומי אחראי? האם זו חברת אל על או בוינג? היה ברור שמי שימצא השם ישלם ביוקר על טעות זאת, גם אל על וגם בוינג חששו שהאשמה תביא לחיסולן. ועדת חקירה הולנדית שהוקמה שמה לה למטרה למצוא את סיבת ההתרסקות. בריאיון לשמיים אפלים מספר הנק פרויס, חוקר ברשות התעופה האזרחית ההולנדית בשנים 1984 עד 2005, כי צוות החקירה מצא באתר ההתרסקות פין גזירה שמחבר את המנועים לכנף, והגיע למסקנה שהיה כאן כשל של עייפות החומר. לדבריו של העיתונאי שלמה אברמוביץ', שפרסם סדרת תחקירים על אסון ביילמר והתראיין לשמיים אפלים, בוינג ידעה אז שיש בעיה עם הפינים האלה. כבר בשנות ה-80 התברר שהם סובלים מקורוזיה, ובוינג יצרה פין חדש ללא בעיה זו. אך מכיוון שבוינג לא הפכה את החלפת הפינים לנועל מחייב, אל על לא החליף הפינים. לדבריו של נחמן קליימן, דובר אל על בשנים 1983 עד 2002, לא נאמר לאף אחד להחליף את הפינים. זו הייתה אופציה, או להשתמש בישנים, אבל לתחזק אותם בקביעות או להחליפם בחדשים. אל על בחרה לתחזק. בשלב הזה הראיות אכן העידו על כשל שקשור לפיני הגזירה של מטוסי בוינג, ולכן באל על הרשו לעצמם לנשום לרווחה. בראיון להארץ אומר שלמה אברמוביץ' כי גם הצוות לא היה אשם בהתרסקות. אני בטוח שהצוות היה מעדיף להתרסק בים ולא בבניין מגורים, אבל הוא לא ידע שאיבד מנוע והוא טס עם כנף פגועה. הרי סחיפול קיבל הודעה מיד ריה על מטוס שאיבד שני מנועים, אבל הודעה זו לא נמסרה למגדל הפיקוח וגם לא לצוות הטייסים. ובהתאם, פוקס נתן פקודת נחיתה, גלגלים למטה ולהרים עדפים. באותו רגע, בלי לדעת, הוא חרץ את דינו של הצוות ואת דינם של תושבי השכונה. המידע בדבר הפינים זכה לחיזוק אשר ביירון אקויהדו, אז עיתונאי של הסיאטל טיימס שחקר בין היתר את היסטוריית התחזוקה של בוינג, גילה ששנה לפני אסון ביילמר התרסק מטוס מטען 747 של חברת התעופה צ'יינה איירליינס כרבע שעה אחרי שהמריא מטייפה, וחמישה אנשי צוות נהרגו. בריאיון לשמיים אפלים הוא אומר, זה היה אירוע שחמק מעיני התקשורת, הוא לא היה מספיק סקסי, לא התרחש בעיר מרכזית ולא גבה חיי אדם רבים. שני מנועים שנופלים מצביעים על דמיון שלא ניתן לערעור בין שני המקרים. לפי אקוי אודו, למטוס אחד מתוך חמישה של בוינג הייתה אז בעיית פינים. ועדת החקירה ההולנדית שחקרה את נסיבות האסון הגיעה למסקנה שהמבנה של בוינג 747 לא סיפק את רמת הבטיחות הנדרשת. בוינג מצידה, כדי להימנע מהפסדים כספיים אסטרונומיים, החליפה שנתיים אחרי האסון את מערך החיבור של מנועי מטוס 747, ואף ממנה לכל הענף את ההחלפה. התושבים שהגישו תביעות קיבלו ממנה פיצויים מגוחכים, $3,700 לכל אחד. כאן נראה שהסיפור נגמר, אלא שכמה חודשים אחרי האסון, תושבים בביילמר וחלקם מאנשי צוותי הכיבוי וההצלה שפעלו במקום, החלו לדווח על בעיות רפואיות מוזרות. אנשים סיפרו על עייפות, קשיי הליכה, בעיות נשימה, פריחות בעור. בתגובה אמרו להם הרופאים והרשויות שהם ממציאים והוזים. הכומר, אותו רף, המלווה את הקהילה זה עשרות שנים, מספר, שוחחתי עם אנשים שחלו אחרי האסון. הרופאים לא הצליחו להסביר את סיבת המחלה. בעיניי זה חייב להיות קשור למטוס, כי זה התפתח אחרי המקרה. משהו על המטוס הזה השפיע על בריאותם, ואלה החומרים. רבים הואשמו בהונאה בכך שהם רוצים כסף מהממשלה. הרופאים ההולנדים גם הם לא הצליחו להסביר מה הסיבות לתחלואה של עובדי סחיפול שעבדו סמוך להנגרים שבהם הוחסנו חלקים מהמטוס שהתרסק. עכשיו השתנתה השאלה שבמרכז הפרשה. לא עוד למה התרסק המטוס, אלא מה היה אופי המטען שנסע. עד 1997, אז הוקמה בהולנד ועדת חקירה פרלמנטרית לפרשה, גם חברת אל על וגם הממשלה ההולנדית טענו בהתמדה כי במטוס היו רק פרחים, פסמים, מוצרי אלקטרוניקה, טקסטיל וחלקי חילוף שיועדו לצהל. אלעל הכחישה באופן גורף, לפי דיווח בעיתון גלובס ב-1997, כי במטוס היו חומרי נפץ, טילים וציוד לחימה מסוג כלשהו. אלעל גם דחתה את טענתם של תושבי השכונה, שלפיה היה במטוס מטען של אורניום פעיל שהתפזר בסביבת ההתרסקות וגרם בשנים שלאחר מכן למחלות מסתוריות בקרב תושבים, לרבות תינוקות. לטענה דובר אלעל אז, נחמן קליימן, בזנב המטוס, כמו בכל מטוס בוינג אחר, היה אורניום מעוקר שתפקידו לשמור על איזון המטוס. שר התחבורה אז, שאול יעלום, אמר בזמנו נחרצות שבמטוס לא היו שום חומרים מסוכנים. יעלום ומנכ״ל אל על אז, יואל פלדשו, אף שלפו את הקלף האנטישמי כדי להדוף את האשמות. אבל אלה לא נעלמו. בתחקיר שפרסם העיתון ההולנדי NRC באוקטובר 1998, ניתן כי מטוס אל על נסע חלקי חילוף לטילי פטריוט וסיינדווינדר וכ10 טונות של כימיקלים בהם חומצה הידרוזרחנית, איזופרופנול וכ-190 ליטר של דימטיל מטיל פוספונט, שהם 3 מ4 המרכיבים הדרושים לייצור גז העצבים, סרין. בנוסף לכך נטען כי משקולות עשויות אורניום מדולל במשקל של כ-400 קילוגרם הונחו כמשקל נגד בזנב המטוס והותחו בשריפה. שטר המטען שנחשף יותר מ6 שנים לאחר האסון העיד כי המשלוח היה מיועד למכון הביולוגי בנס ציונה. אותו תחקיר אילץ את אל על לפי גלובס להודות כי במטוס שהתרסק היה משלוח של דימטיל מטיל פוספונט. אל על הדגישה כי השלטונות ההולנדים ידעו על המצאו של אותו חומר במטוס מיד לאחר התאונה, וכי נציגים של משרד התחבורה ההולנדי קיבלו את רשימת המטען המקורית. ההולנדים, שמצאו עצמם במצב מביך מאוד, טענו בתוקף כי מפרט המטען המלא לא הגיע לידיהם בשום שלב, ושמידע על 20 טונות מהמטען לא נכלל במפרט שנמסר להם. תאו מאייר, שעמד אז בראש ועדת החקירה הפרלמנטרית, מספר בשמיים אפלים, כי ברור העלה שהמטען החסר, 20 הטונות, כלל מחשבים וציוד משרדי, ולפיכך לא היה בו הסבר לבעיות הרפואיות של התושבים. שוב נקלעו ההולנדים לבעיה. הרשעה רשימת מפרט המטען, 90 טונות, הייתה בידיהם מהיום הראשון, והם טענו לאורך כל הדרך כי החומרים שהיו במטוס היו חוקיים להטסה. שלמה אברמוביץ' אומר בשיחה עמו כי המטען אכן היה חוקי, אבל אף אחד לא דמיין מה יקרה לחומרים האלה שכללו אורניום, עשרות אלפי ליטרים של דלק, פסמים, חלקי פלסטיק, חומרים לתעשיות הצבאיות ובנוסף אליהם אסבסט שהיה בקירות הבתים בטמפרטורות של כ-3,000 מעלות, ואלו רמות של קרינה ייווצרו שם. זה היה מיני צ'רנוביל, הוא אומר. ועדת החקירה הפרלמנטרית בראשותו של מאייר, שפעלה במשך חצי שנה ב-1997, נשענה בין היתר על מאות עדויות של שוטרים, תושבים, קבעים, נציגי שירותי בריאות וגם פוליטיקאים. היא פסקה כי מאמצי הממשלה להשיג את מפרט המטען השלם לא היו מספקים, מה שעורר חוסר שקט ותיאוריות קונספירציה. עוד קבעה כי קיים קשר ישיר בין האסון לבין בעיות הבריאות, כי הטיפול האיטי והלא רציני של הממשלה בעניין הגביר את התלונות הרפואיות, וכי בהתחשב במספר הרב יחסית של דיווחים על מחלות אוטואימוניות בביילמר, נראה כי הסיכונים בהפצת אורניום מדולל אינם מוכרים מספיק. עוד קבעה הוועדה כי מטוס אל על אמרי במצב טכני ותחזוקתי תקין, וכי לא נמצאו בו חומרים מסוכנים האסורים להטסה בהתאם לתקנות הבינלאומיות. הוועדה גם שללה את ספקולציית האנשים בלבן, שלטענות עדי הראייה היו אנשי ביטחון ישראלים שהסתובבו באזור האסון ואלימו ראיות. אבל מעל הכל, התעלתה את סיבת המחלות בקשל בהשגת מידע על מפרט המטען. כביכול אם הם היו יודעים מהו המטען, היו יכולים לטפל טוב יותר בבעיות הרפואיות. ולא בסוג החומרים שהיו במטוס, מה שעורר כעס רב בקרב תושבי השכונה בכלל והנפגעים בפרט. מחדלי הממשלה ההולנדית לא הסתכמו בהחלטת הוועדה הפרלמנטרית. עוד קודם לכן הם כללו בין היתר תגובה איטית מאוד לאסון, הימנעות מפינוי מלא ומהיר של תושבי האזור, הססנות יתר במיפוי הבעיות הרפואיות והפצת מידע שגוי על מהות המטען, במיוחד אחרי שתושבים התלוננו על בעיות בריאות. לדברי הקומר רף, אנשים כעסו מאוד על הממשלה כי היא לא נהגה בגילוי לב בעניין המטען. אין מצב שמה שאנשים הרגישו לא היה קשור למטען. עד לרגע זה אנחנו לא יודעים מה היה במטוס. הוא הוסיף כי אם המטוס הזה היה מתרסק בשכונה עשירה ולבנה, הממשלה הייתה מתייחסת לעניין ברצינות, והוא היה נהפך לסוגיה לאומית. אנג'ל מצידה מספרת, הרבה אנשים עזבו את השכונה ונסו לקבל טיפול במדינות אחרות. לאנשים אין כוח. איזה כוח יש לאנשים באזור הזה? הפצע של ביילמר עדיין פתוח ומדמם. החודש, במסגרת אירועי 30 שנה לאסון, הניצולים וקרובי משפחותיהם שהקימו אתר הנצחה סביב העץ שראה הכל, העץ היחיד ששרד בהתרסקות ובשריפה, התכנסו שם כדי לזכור ולא לשכוח. משפחות הקורבנות ודמויות פוליטיות ציבוריות ישבו בקדמת החלל הענקי שהלך והתמלה. בין השאר נכחו ונשאו דברים ראשת העיר אמסטרדם פמקה הלסמה, מזכירת המדינה לענייני מים ותשתיות ויויאן היינן והכומר אוטו רף. היינן, שייצגה את הקבינט, חזרה על אותם מסרים רשמיים ריקים שנאמרו לתושבים לפני 30 שנה. כשנשאל לאחר מכן מה דעתו על הדברים שניסו בטקס, ענה רף. הפוליטיקאים לא מבינים מה הם אומרים. הם לא מבינים שלמילים יש כוח, ושאם הם מצהירים משהו, הוא חייב לבוא לידי ביטוי במדיניות. מלבד האירוע הזה, מארח את המוזיאון אמסטרדם את התערוכה 30 שנה להתרסקות. בין השאר מוצגים בה עבודתו של האומן סמואל סרמיאנטו, יליד ונצואלה, שבמרכזה אותו עץ שראה הכל, וכמה מתעצלומיו של הצלם ההולנדי פול ון רייפל, שלא התפרסמו מעולם בתקשורת ההולנדית. ון רייפל תיעד את רגעי האסון הראשונים ובעיקר הצליח ללכוד את הכאוס ששרר באותם רגעים. בתערוכה גם מוקרן הסרט התעודי הקצר של מל אופטי, Easter Procession, שנוצר השנה ומופיעים בו עדי ראייה, קרובי משפחה של הקורבנות ועוד אנשים מהקהילה שמספרים על ההרס, האש, האשן, הפחד, הכאוס וכמובן על החיים בצל האסון. דורין מאט, אחת ממארגני התערוכה המסבירה. התערוכה נבנתה עם בני הקהילה והתבססה על שיחות ארוכות איתם. הם רצו להתמקד בזיכרון ובטראומה הקולקטיבית. אנחנו מצידנו רצינו להוציא את הזיכרון הזה מבלמר ולמקם אותו בתוך הזיכרון הלאומי. בחלל אחר מוצגים חלק משרידי המטוס. עוד בתערוכה, תמליל השיחה האחרונה של טייסי אל על עם אנשי סחיפון. תמלילי שיחות של תושבים שהתקשרו לקו פתוח ודיווחו על בעיות רפואיות, וציורים שציירו בזמנו ילדי השכונה, ופרויקט שיזמו כמה ממורי בתי הספר באזור, כדי לעזור לתלמידים שהיו שם בעת התרחשות האסון, לאבד את הטראומה. הציורים של אותם ילדים, שהם בני 30 פלוס היום, מלאים באש, אשן שחור, בניינים הרוסים וחורבן. אין להמעיט בערכה של תערוכה הזו, בעיקר ברמה פוליטית, לנוכח הכשלים הממשלתיים שליוו את האסון והיעדר הנרטיב של תושבי ביילמר משיח הזיכרון ההולנדי הרשמי. ואם היא נדמת לאוסף של פריטים שנתחסו יחד בחיפזון בלי הרבה מחשבה אסתטית או אומנותית, הרי האקראיות והאלתור האלה משקפים במידה מסוימת את היחס הממשלתי ממסדי לאסון. כשאני שואלת את אוטו רף לאיזה תיקון היה מצפה, הוא משיב. על הממשלה להתנצל ולזכות באמון התושבים. הדור החדש רוצה תשובות. מה היה במטוס ומה קרה? כשמיכאל דה בן דנון נשאלת אותה שאלה, היא מסתכלת עליי ואומרת, אני לא צריכה תיקון, אמי חלתה בסרטן. אני רק רוצה שילדיי ונכדיי ידעו ויזכרו את מה שקרה. בן דנון ותושבים אחרים צודקים. למחדל הזה היו כמה רבדים. היה כאן טיוח קולקטיבי ששירת את כל המעורבים בו בהצלחה רבה, וכולם בדרך זו או אחרת הרוויחו ממנו. למעשה שום אדם ושום גוף לא שילמו מחיר על האסון הזה, חוץ מהקורבנות והניצולים כמובן. אל על ובואינג הצילו את עצמן מסכנת היכחדות. ממשלת הולנד מצידה עמדה לצידה של ישראל בעלת בריתה ותייחה את מחדליה. אפילו שלושת השרים ההולנדים שנמצאו אחראים למחדל לא נאלצו להתפטר. לאחר שהצעת אי אמון שהוגשה נגד הממשלה אחרי פרסומן של מסקנות ועדת החקירה, נכשלה. אל מול הברית ההולנדית-ישראלית, בנוסף לאינטרסים הכלכליים של אימפריות עסקיות כגון בואינג ואל על, לתושבי ביילמר לא היה סיכוי. הטיוח הפך אותם לקורבנות פעמיים. מצידם של התושבים, המעגל לא נסגר. מיני צ'רנוביל לעניים. כתבתה של רג'ה נטור, אמסטרדם. הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אורי פלנג.